שלום לכולם, מועדים לשמחה, שומעים אותי? יופי, אשריכם ישראל, מתקבצים יחד, ללמוד, השתבח שמו. טוב, תורה ממחת, ליקוטי מוהר"ן חלק ב', מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח. שומעים אותי בסדר? כן? חלש. עכשיו יותר טוב? עזרת השם. אנחנו עכשיו בשיא של מסע ארוך שפותח את השנה, הלידה של השנה, מתקרבים לבראשית. בעצם כל מה שאנחנו עושים זה בשביל שנוכל להתחיל. הרבה מאמץ, הרבה כוח צריך בשביל להתחיל כמו יהודי. אז היה לנו ברוך השם את ראש שנה, יום כיפורים, סוכות, עכשיו לקראת הסיום, לקראת החיתום, לקראת הכניסה להתחלה חדשה. אנחנו נלמד תורה ממחת, ליקוטי מוהר"ן חלק ב', כשאדם נכנס בעבודת השם. אז מאחר שאנחנו לקראת ההתחלה, התחלה חדשה בעזרת השם, נסה לראות מה רבי נחמן אומר, איך מתחילים, מה קורה לבן אדם כשהוא מתחיל, ומה עליו לצפות. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד, לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודות השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל לכנוס בשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין עוביות, גשמיות וערעורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה אין מניחים אותו. ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. אין על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וכל הנעל עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש שנדמה להם שהשם יתברך אין מסתכל ופונה אליהם כלל. מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים ויגעים ועושים ועובדים עבודת השם יתברך, עדיין הם רחוקים מאוד מאוד. ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, הם נשארים במקומם הראשון ולא היו זוכים למה שזכו. והכלל אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל או כיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה, כנגד זה תדע שאיש כזה, שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה, שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, ופונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד, שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. כאשר תבין היטב מן המעשה של הצדיק שהתגבר עליו מאוד העצבות, כמובן אצלנו. ועל זה ישמח מאוד ויחזק עצמו בשמחה תמיד, כי עצבות מזיק מאוד מאוד. ודע שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אזי תכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות חס ושלום. כי עצבות היא סיטרא אחרא, והשם יתברך שונא אותה. לא, זה לא כל התורה, אבל זה חלק די גדול ממנה, תורה ממחת. אחת התורות היחידות שבהם רבי נחמן משתמש בלשון אישית, אהובי, אחי. בדרך כלל הוא אומר את זה כדבר תורה ענייני, אבל כאן הוא משתמש בלשון אישית, כמו מכתב שהוא כותב למישהו בצורה אישית. כנראה שיש לזה משקל מאוד מאוד חשוב. רבי נחמן מדבר כאן על המושג עבודת השם. כשאדם נכנס בעבודת השם, מה זה עבודת השם? אנחנו רגילים לקרוא עבודת השם לכל דבר שיהודי עושה מתוך מאמץ, לימוד, תפילה, מצוות, כל יגיעה של קדושה אנחנו קוראים לזה עבודת השם. אבל באמת, רבי נחמן אמר פעם, כשמסתכלים בבית כנסת על ספר תורה, אז בעצם מה זה הדבר הזה? החומר הזה שקוראים לו ספר תורה זה סך הכל, חילה מכבודכם, זה אור של חיה. זה חתיכה של חיה. והחתיכה הזאת בצורה המקורית שלה זה היה דבר מאוד מלוכלך, מאוד לא נעים, מאוד מסריח. עכשיו זה פתאום ספר תורה נהיה. עכשיו זה נהיה דבר קדוש. כל כך קדוש, אם חס ושלום ספר תורה נופל, צריך לצום. אפילו אדם חולם על ספר תורה שנפל, יש לו בעיה. אבל סך הכל מה זה? זה סך הכל אור של בהמה. זה אפילו לא הבשר, מילא בשר, אפשר לאכול את זה, יש בזה משהו. אור, כלום. אז מה קרה? מה קרה פה? לקחו את הדבר הזה ואיבדו אותו. איבדו אותו, ניקו אותו, שפשפו אותו, שלא יהיה בורח, שלא יהיה בו שום דבר לא יפה, לא נעים. עשו את הכל לשם שמיים, עם הכוונה המתאימה. אם לא היו עושים את זה עם כוונה, זה לא עובד. וכתבו על זה את התורה. פתאום זה נהיה תורה. אומר רבי נחמן, ככה זה גם בן אדם. בן אדם, זה לא דבר שונה. אור, עצמות, בשר, דם, כל הדברים המלוכלכים, זה החומר שממנו אנחנו עשויים. אנחנו לא עשויים מעננים, לא עשויים מנוצות, אנחנו לא עשויים מחלומות, אנחנו בשר ודם, עם כל מה שיש בזה ועם כל מה שמורכב בזה, עם הנפש הבהמית ועם כל הבלגן. לוקחים את הדבר הזה ועושים מזה תורה. אומרת הגמרא, כמה טיפשים הם אלה שקמים ועומדים לפני ספר תורה, אבל הם לא קמים כשהם רואים תלמיד חכם. מה יותר גדול? אור של בהמה שכתוב עליו את התורה, או בן אדם שכולו זה נהיה חתיכת תורה? התורה אומרת, זאת התורה, אדם. האדם הוא יותר תורה מאשר ספר. הוא בעצמו חתיכת תורה. אבל איך זה נהיה? איך זה נהיה שבן אדם הוא נהיה תורה? בזה שהוא יודע הרבה תורה? שיש לו הרבה ידיעות? כל אחד פה שיש לו את התוכנה המתאימה, אז יכול שיש לו ב-MP שלו, יש לו יותר ידיעות מאשר הרבה הרבה תלמידי חכמים שבדור. מה? בתוכנה של המחשב יש הרבה 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 תורה. אבל זה שום דבר, זה רק חומר. וכשחזל מדברים על אדם שיש לו ידע, וזה מה שיש לו, הם קוראים לו חמור נושא ספרים. חומר עם מידע, חומרה ותוכנה, חמור נושא ספרים. זה מה שיש פה, זהו. זאת אומרת, שמדברים על עבודת השם, זה לא עניין של כמה אתה יודע, כמה ידיעות יש לך, כמה מיומנות יש לך. זאת לא הנקודה. מדברים על משהו אחר. מדברים על החתיכת בן אדם, הבשר, העצמות והדם, וכל הרצונות וכל השאיפות שיש בתוך הבן אדם, האם התורה נחרטה על זה? האם זה קיבל צורה אחרת? האם זה עבר עיבוד כזה שמדבר מלוכלך זה הפך להיות דבר מקודש? זאת ההגדרה של עבודת השם. אדם הפך להיות תורה, בשר הפך להיות קדושה, אור הפך להיות ספר. זה ההגדרה של עבודת השם. כל אחד מאיתנו שלומד, שעושה מצוות, או שמתפלל, או שיש לו מחשבות טובות, אז זה עוד לא עבודת השם. עבודת השם זה שאני לוקח את כל מה שנדרש ממני, ואני מבין שמה שנדרש ממני בגדול, זה להשתנות. זאת אומרת, יהודי באמת לא יכול להגיד אף פעם משפט כמו, מה לעשות? יש לי אופי כזה. זה לא עובר. אצל גוי זה יכול לעבור. כן? שמע, ככה זה. זה המציאות, זה הטבע שלי, זה האופי שלי. כשההתחלה של ההתחלה של עם ישראל מתחילה לזוז, כשהמסע של היהודים מתחיל לזוז, אברהם אבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא הוראה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מסביר רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, שבשביל להתחיל את עם ישראל, דבר ראשון זה להשתחרר משלושה דברים. דבר ראשון, ארצך. תראה, אני עשוי מחומר, תבין אותי, אני לא יכול לא לישון בלילה, אני לא יכול לא לאכול, תשתחרר, אתה כן יכול. תצא מהארציות שלך. תראה, יש לי טבע כזה, אני עצבני, יש לי פתיל קצר, אני כל דבר מכעיס אותי, מה אני יכול לעשות? זה הטבע שלי, נולדתי במזל מאדים, אני רוצה ישר להרוג. זה המציאות שלי, ככה נולדתי. ממולדתך, תצא, תשתחרר מהטבע המולד שלך. איך שנולדת, בסדר, נולדת ככה, אתה יכול להשתחרר מזה. ומבית אביך, תראה, החברה, הסביבה, מה יגידו, לא מדובר על סביבה וחברה של אנשים שלא רוצים לשמוע על הקדושה. זה קל לצייר את אברהם אבינו בתור אדם שהיה באמת במקום שאף אחד לא רוצה להאמין באלוקים, והוא צריך להילחם עם כולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך להילחם עם כולם. סעיף ראשון בשולחן ערוך אומר שכל יהודי צריך להילחם עם כולם. אחר אומר הרמה, פשוט מאוד, דבר ראשון, אל יתבייש מפני המליגים. מי מליג? אני נמצא בבית כנסת, לא, זה בסדר, אם אתה תרצה להתחיל לעבוד את השם באמת, אתה תמצא הרבה מליגים. אתה לא כמו, זה לא ככה, זה לא מקובל אצלנו, זה לא עובד, רגע, תראה, ישר תהיה לך בעיה, אתה רק תרצה לשמור את הפה, מה, אתה משחק אותה צדיק, תרגע, ישר אתה תמשוך אש. אז זה הדבר השלישי, מבית אביך, מה הסביבה אומרת, מה החברה אומרת, תראה, לא נעים לי, זה לא מקובל. אם ככה אתה עובד, אתה לא יכול להגיע למה שאתה צריך להגיע. אגב, זה מקשר אותנו לגמרא, ראיתי פירוש נפלא על הגמרא של רבי אלעזר בן דורדיה, הגמרא מספרת עליו שהיה דבוק בחטא מאוד מאוד, וכשהוא התעורר משנתו והחליט שהוא רוצה לעשות תשובה, אז אומרת הגמרא שהוא הלך לבקש רחמים, הוא הלך לבקש רחמים מהארץ, מהשמיים, מהכוכבים, מה הפשט? מה זאת אומרת? בן אדם, מה זאת אומרת? הוא הלך ואמר, שמיים בקשו עליי רחמים, זה מה שכתוב שם. מה הכוונה? אומר אחד המפרשים דבר עצום. כשהוא אמר, אדמה, ארץ, בקשי עליי רחמים, הוא התכוון להגיד כך. אני סך הכל בשר ודם, מה רוצה ממני? אני מבקש מהארץ להמליץ עליי, אני בעצמי עשוי מאפר. ואם אני מאפר, אז מה מצפים ממני? מה אמרה לו הארץ? תראה, עד שאני אבקש רחמים עליך, אני אבקש רחמים על עצמי. בסופו של דבר, בסופו של עולם, הארץ תתבטל ותתהפך למשהו חדש. יהיו שמיים חדשים, ארץ חדשה. אותו דבר השמיים. מה הכוונה שהוא אמר, שמיים בקשו עליי רחמים? הוא אמר, אומר אחד המפרשים, הוא אמר, אני יכול למצוא צידוק למעשים שלי, כי לפי מערכת השמיים, לפי המפה האסטרולוגית שלי ואיך שנולדתי, ככה זה המשיכה שלי לדברים האלה, מה אני יכול לעשות? שמיים, בקשו עליי רחמים, תלמדו עליי זכות, הרי בגללכם אני כזה. זה המפה האסטרולוגית שלי, זה הטבע שלי, מה אני אעשה? מה אמרו לו השמיים? עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו. תראה, גם אנחנו הולכים להשתנות, וכן הלאה. זאת אומרת, מה אתה בא להגיד? אתה לא יכול להשתנות שבאת, בגלל שבאת מאפר? גם האפר ישתנה בסוף. זאת אומרת, מוטבע באפר הכוח להשתנות. אז אם אתה עשוי מאפר, אתה יכול להשתנות. אז מה אם אתה עשוי מאפר? לא, בגלל השמיים אתה לא יכול להשתנות. זה הטבע שלך משמיים נגזר עליך. לא, גם בשמיים יש טבע של להשתנות. אתה גם יכול להשתנות. אז כל המציאות שמוטבע בנו כיהודים, זה המציאות של השינוי. לעבד את עצמי. אני יכול להתהפך להיות משהו אחר. זה לא מוכרח שאני אהיה כזה בגלל שנולדתי כזה. להפך, אדרבה, רבי חיים ויטל אומר בשער הגלגולים, שאפילו אדם שבא לעולם וקיבל נפש גרועה ממקום גרוע, הוא יכול במעשיו הטובים להפוך את הכל לקבל נשמה קדושה של צדיקים. אבל תראה מאיפה באתי, תראה איך נולדתי. יהדות זה לא איך נולדתי, יהדות זה לא מאיפה באתי. אם אתה באת ממקום טוב, זה יפה, זה התחלה טובה. אבל זאת לא הנקודה, זה לא המשקל. המשקל, איזה עבודה עשית. עשית עבודה, עשית מאמץ, זה מה שיש לך. סופר, גם הגמרא מספרת על שני גדולי ישראל, שמעיה ואבטליון, שהיו גרי צדק, שהיו מנהיגים של עם ישראל. והיו כמה, הרבה יהודים שליוו את הכהן הגדול כשהוא יצא מבית המקדש, ואז הם ראו את שמעיה ואבטליון, שהם היו המנהיגים של עם ישראל, אז הם עזבו אותו, והלכו אחריהם לכבד אותם. ואותו כהן לא היה כנראה עם מידות כל כך משובחות, אז הוא לקח את זה אישית, הוא נעליו, למה לא מכבדים אותי כמו שמכבדים אותם? אז הוא רצה להקוץ אותם. אז מה הוא אמר להם? איך אפשר להקוץ אנשים כל כך גדולים? אז הוא תפס את הנקודה שסך הכל הם גרים. זה כמובן עזות פנים והתנהגות מתחת לכל ביקורת. אבל הוא אמר להם, שלום לכם בני העמים. מה נשמע גרים שלי? כאילו אנחנו יודעים מאיפה באתם. אתם עכשיו, אתם מגיע לכם כבוד, תראו מאיפה באתם. ענו לו שמעיה ואבטליון, שלום לך בן אהרון, אתה מחזיק את עצמך בן אהרון, אתה כהן גדול, מה יותר טוב מזה? אתה מיוחס. שלום לך בן אהרון שנוהג כמנהג העמים. אתה יהודי מובחר, אה? אתה מתנהג כמו הגרוע שבאומות. זה לא הולך לפי ייחוס, זה הולך לפי עבודה. גם ראינו באור החיים הקדוש מקום מדהים, פירוש מדהים, שאור החיים הקדוש מדבר על העניין של עבד עברי. שעבד עברי, לא על עבד עברי, שמה שהתורה אומרת שאדם מגיע כעבד, אז אם בעל אישה הוא, אם הוא מגיע עם אישה, אז הוא נהיה עבד עם אישה, אז כשהוא יוצא, אשתו יוצאת איתו. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו אימו. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם הוא בא לבד, הוא יוצא לבד. אבל אם אדוניו ייתן לו אישה, אם הוא בא רווק, והוא התחתן, והאדון שלו נתן לו אישה, וגם נולדו לו ילדים, אז מה קורה כשהוא משתחרר? האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. זה הדין. אומר אור החיים הקדוש, שהעניין של האישה זה הנשמה. אז הוא אומר כך, כשאדם בא על אישה, הפירוש, שאדם קנה את הנשמה שלו בכוח המעשים הטובים שלו, הוא עשה עבודה. זה נקרא בעל אישה הוא. הוא קנה את הנשמה שלו עם העבודה שלו. אז אם בעל אישה הוא, יצא אשתו עמו, כשהוא עוזב את העולם, הוא זוכה לנצחיות, להישארות הנפש עם הנשמה שלו. אבל, אומר אור החיים הקדוש, אם אדוניו ייתן לו אישה, אם האישה, זאת אומרת, הנשמה שלו היא קדושה בגלל שככה השם ברא אותו, זה נקרא אדוניו ייתן לו אישה, והילדים זה המעשים הטובים שלו, זה בגלל שזה ככה האדון נתן לו, אז הוא אומר, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. הוא אומר, אם בן אדם, מה שיש לו ומה שנשאר ממנו, זה בגלל שזאת ההתחלה הטובה שלו, הוא בא מבית טוב, הוא בא עם קדושה והרגילו אותו למעשים טובים, אומר אור החיים הקדוש, זה יפה מאוד, אבל לא יישאר לך מזה כלום. מה שנשאר זה מהמקום שאתה מתחיל לעבוד. אם בעל אישה הוא, יצא אשתו אמו. העבודה שלך מקנה לך את הזכות להישארות הנפש ולכל הדברים. מה שקיבלת, קיבלת נקודת התחלה. אז כשאדם נכנס לעבודת השם, הפירוש כשיהודי מבין את הנקודה הזאת, הנקודה הפשוטה שאני צריך להשתנות. אני לא רק צריך לעשות מעשים. בוא נלמד, בוא נתפלל. כן, אבל מה נהיה מזה? מה בסוף קורה לי? מה זאת אומרת מה קורה לי? אני יודע יותר דברים? לא, זה לא הנקודה. לא, בסוף קורה לי שאני יותר צדיק וכולם מכבדים אותי. לא, זה לא הנקודה. אז מה הנקודה? הנקודה שאני צריך להשתנות. אני צריך להפוך להיות משהו אחר לגמרי. עכשיו נשאלת השאלה, מה אני צריך להיות? למה אני צריך להפוך? מה הצורה שאליה אנחנו שואפים? התשובה היא מאוד פשוטה. עבודת השם זה מקום שבו מייצרים, אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת, אבל זה המילה. מקום שבו מייצרים עבדים. הצורה הסופית, השאיפה המדהימה ביותר של כל יהודי זה להיות עבד. תראו, משה רבנו, משה איש האלוקים, מה אנחנו אומרים בתפילה? עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו. זה המלך שלנו. מי הוא המלך שלנו? זה העבד הנאמן ביותר. שמע, זה, הוא הגיע לפסגה. מה הפסגה? עבד נאמן. מה זה עבד נאמן? הוא עושה את כל מה שנדרש. הוא עושה את זה בשמחה, הוא עושה את זה בחיות, הוא גם יצירתי, הוא חושב מה עוד אפשר לשפר, אבל באמת הוא עבד. הוא לא בעל דעה שהוא רוצה שהדברים יהיו כך או אחרת. מה שנדרש ממנו הוא עושה. זאת אומרת שהשאיפה העליונה ביותר שצריכה להיות של כל יהודי, נגיד את זה במילים יותר רכות מאשר עבד, זה לשרת את הקדושה. הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך בעולם, הוא רוצה להתגלות בעולם, על זה התפללנו בראש שנה ויום הכיפורים. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אז מה השאיפה שלי? אני רוצה להיות נציג של הדבר הזה. אני רוצה להיות משרת של המהפכה הזאת. יש מלחמה בעולם. יש טומאה בעולם. יש רוע בעולם. אנחנו מבקשים שזה ייעלם. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. כן, חוץ מזה שאתה מבקש שזה יקרה, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? אני רוצה לשרת את זה. אני רוצה לשרת את המהפכה הזאת, שכל העולם יהיה מואר באור של קדושה. אז כשבן אדם נכנס למקום הזה, זה נקרא שהוא נכנס לעבודת השם. והרבה פעמים כשאדם לומד, הוא מתפלל, הוא עושה מצוות, אז זה לא קשור לעבודת השם. זה קשור לזה שהוא רוצה להרגיש יותר טוב, הוא רוצה להרגיש יותר רוחני, הוא רוצה להרגיש יותר כבוד, שבחברה שלו זה דבר מכובד, שאחד יודע להגיד פשטים בתורה, יכול להגיד פלפולים, יכול להגיד ככה, להגיד ככה, והוא אומר איזה סברה, אומרים, זה בדיוק מה שחתם סופר אמר, זה בדיוק מה שהרשב"א אמר, ואומרים לו, תשמע, אתה חריף אתה, איזה הרגשה טובה. לא, הוא עושה כזה, כמובן, בצניעות, לא, הוא לא צועק את זה, אבל זה הרגשה טובה, זה הרגשה מצוינת, הנה אני, כיוונתי. כן, אבל זה לא המכוון. אתה כיוונת לדעת מישהו שעבד את השם, אבל אתה צריך גם לעבוד את השם. אז בסדר גמור אם אתה כיוונת לדעת הרשב"א, אבל זה לא אומר שזה המכוון שלך בחיים, לחפש איפה אתה כיוונת לאיזושהי דעה, ואיפה אמרת איזה חוכמה שאף אחד לא אמר, וגם שהתפללת, אז באמת איזה צדיק אתה שמתפלל ונענה, ועוד מעט יבואו לבקש ממך ברכות, וזו הרגשה נורא טובה שבאמת אתה כזה בן אדם נאצל, מה רע בזה? זה מאוד יפה, זה מאוד רוחני. כל גורו בעוד הוא מרגיש את הדבר הזה. מה רע בזה? שום דבר לא רע בזה, רק שזה לא המכוון שלנו בתור יהודים. המכוון שלנו זה לא להגיע לישות, אלא להגיע לביטול, זה בדיוק הפוך. אז עכשיו תראו מה רבי נחמן אומר. אם אתה מבין שיש כזה עניין בעולם, שנקרא עבודת השם, אני רוצה להשתנות ולהתהפך להיות עבד. איזה, תן לי פסגת השאיפות שלי, שמה? אין לי שום דעה בשום נושא. אין לי שום חוכמה, אין לי שום דבר. מה שיגידו לי אני עושה, ואני עושה את זה בשמחה. לא בולט, לא מתבלט. יגידו לי לעמוד על במה, אני אעמוד. יגידו לי לנקות השירותים, אני אנקה. העיקר, אני יכול לעזור משהו? בסדר, אני אעזור. מישהו צריך את העזרה שלי, מישהו צריך את העבודה שלי, אני אעשה אותה. זה לא משנה לי איפה. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. בדרך כלל כשבן אדם רוצה להיכנס לאיזשהו מקום מאוד נחשב, אם זה ישיבה נחשבת, אם זה לאיזשהו מוסד חינוכי, אם זה לאיזושהי עבודה שהוא רוצה להתקבל וזה מאוד יוקרתי, אם זה לאיזו יחידה קרבית, אז תמיד, 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 יש מבחן, יש מבחנים. ובדרך כלל, זה מאוד מתבקש שהמבחנים יהיו, חלק אתה מבין מה רוצים, חלק אתה לא מבין מה רוצים. ובחלק שאתה לא מבין מה רוצים, זה המבחן האמיתי. אתה לא יודע מה בדיוק נדרש ממך. אנשים שהולכים להיות קרביים, אז הם חושבים שהמבחן העיקרי זה מבחן הכושר והסיבולת. איך אתה רץ, איך אתה זה, איך אתה יורה, איך פגעת במטרה, זה לא המבחן. המבחן זה בהפסקות שבהם אתה לא מוכיח את כישרונך, או במצבים הקשים, איך אתה עוזר לחבר. אף אחד לא אומר לך לפני זה, תדע לך, יבחנו אותך, איך אתה עם החברים. אומרים לך, בוא נראה איך אתה רץ את המרחק הזה. ואתה לא יודע שבוחנים אותך גם בדברים אחרים לגמרי. כי אם יגידו לך, אז אתה תרמה, אתה תשחק משחק, רוצים לדעת באמת, באמת מה הסיפור שלך. אז חלק מהמבחן הוא בעצם נסתר, לא מגלים לך מה המבחן. אז כשאדם נכנס לעבודת השם, כשאדם אומר, אני רוצה להיכנס ליחידה הכי מובחרת בעולם, משרתי הבורא, זה שיצר את הכל, ברא את הכל, ויש לו תוכנית אחת בשביל הכל, אני רוצה להיות במשרתים שלו, אני רוצה לשרת את המלכות שלו. שמע, זה יפה מאוד שאתה רוצה להתקבל לכזאת יחידה מובחרת. רגע, מה אתה רוצה להיות חכם? לא, לא, אני רוצה להיות משרת. אתה רוצה להיות צדיק? לא, לא, אני רוצה להיות משרת. אוקיי, אז יש מבחן. מבחן כניסה. רבי נחמן עושה דבר בלתי אפשרי. הוא מגלה לנו את כל התשובות של השאלות במבחן. הוא אומר לנו, תדע לך, בוא תשמע מה הולך להיות המבחן ואיך עומדים בו. זה פלא. לכאורה, הרסת את כל המבחן. איך אני יכול לעמוד במבחן? כשאתה גם מספר לי מה המבחן ומה התוצאות ומה לעשות, אז די, כבר זה עבוד. כנראה שהמבחן הזה הוא כל כך קשה, שגם כשמגלים את כל הסיפור של המבחן, עדיין זה נשאר מבחן. אז בוא נראה מה המבחן, וכמה שזה הגיוני המבחן הזה. הדרך שמראים לו התרחקות ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו להיכנס כלל בעבודת השם. זאת אומרת, אחרי שהוא עושה כמה וכמה דברים לאיזושהי תקופה, אז מגיעים אליו מהשלישות הראשית, אומרים לו, תראה, מצטערים, אתה לא עמדת במבחן, אתה לא התקבלת, אתה לא מתאים, אתה לא בכושר, אתה לא יודע להשתמש בנשק, אתה לא בשביל היחידה, אז תשמע, לך לאפסנאות, שם אתה תצליח יותר, אולי תמכור ופלים, לא יודע, משהו אחר, יש הרבה משרות בצבא, למה אתה צריך דווקא את היחידה הזאת? בדקנו אותך, אתה לא מתאים. רבי נחמן אומר, תקשיב, זה הטריק, אל תאמין. תגיד להם, לא, אני כן רוצה, מה זאת אומרת, מה פתאום, אני חייב. תדע לך שזה המבחן, אומרים לך, אתה לא מתאים, ובזה רוצים לבדוק כמה אתה רציני. אז אם אתה מגלה לי את זה, אז גמרנו. כנראה שלא גמרנו. נדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. מרחיקים אותו מלמעלה, מראים לו התרחקות. זאת אומרת ככה, אני התחלתי לעבוד את השם. ולמה ציפיתי? אמרנו שעבודת השם זה אני הולך להשתנות, נכון? למשל, אם הייתי כעסן, ואני עכשיו מתחיל לעבוד על זה, אני לומד ספרי מוסר, שזה מאוד גרוע לכעוס, אני מתפלל על זה, אני לומד, אני מוצא כל מיני שיטות של צדיקים, איך להתגבר על הכעס, אני חושב על יום המוות, אני מתאפק, אני סופר כבשים, אני לא יודע מה אני עושה, אומר שכל תהילים כל יום, לא לכעוס. אז אני עושה עבודה, מה אני מצפה שיקרה? שאני אשתנה, שאני אפסיק לכעוס, נכון? אני עובד על זה, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להיות עובד השם, אחד שמתנהג ככה הוא לא יכול לעבוד את השם. אז אני רוצה שאני אשתנה. כמה זמן, בכמה זמן אפשר להשתנות? שבוע? חודש? שנה? יפה, נכון? בן אדם שנה עובד על דבר אחד, זה בן אדם מאוד רציני. רבי נחמן אומר, עוברים ימים ושנים שהוא עובד עבודות קשות. ועדיין הוא באותו סרט. כלום, לא משתנה, לא משתנה, אני לא מתקדם. ולא רק שאני לא מתקדם, אני מסתכל על עצמי בכנות, ואני רואה שאני נראה יותר גרוע. אני באמת, אני יותר גרוע. עובדות, לא הסיפורים. אני יותר כועס, אני יותר עצבני. כל תחום שאני מתחיל להסתכל עליו, טוב, מעכשיו אני אשמור את הפה. שם יעזור מה קורה. אני רואה ורואה עוד, אוביות, גשמיות, בלבולים, הרהורים. איפה אני בכלל? טוב, אז אני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד באמת תורה לשמה. בלי לעשות פוזות, בלי לעשות רושם, בלי לחפש כבוד, לכוון לאמיתה של תורה, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאני רוצה. טוב, אני מתחיל ללמוד, ואני מתחיל לראות יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, שאני מורעל, ולא מעניין אותי כלום, חוץ מזה שכולם יראו איזה חכם אני, ואיזה יופי אני מסביר. וכמה שאני מנסה להתנקות מזה, זה לא הולך לי. וככה בכל דבר. אני רוצה להתפלל באמת לשם שמיים, אבל אני יודע, זה נורא חשוב לי שיראו אותי. זה מאוד חשוב לי, אני לא יכול להתרפא מזה. אז כשבן אדם נכנס בעבודת השם, הוא מתחיל, הוא מתקדם, וזה ככה בכל נקודה, הוא מתחיל לראות כמה שהוא רחוק, ומאוד מהר הוא רואה את זה. ואז מה הוא מרגיש? כאילו אומרים לו, תקשיב, הרי אתה רואה מי אתה, מה אתה מנסה לשחק אותה צדיק? תסתכל, אתה מבין את המציאות, לא? מה חשבת שיקרה? פתאום תהיה מלאך? תראה מה שאתה, אותו דבר, אותו לכלוך, אותם שטויות, וגם יותר גרוע. אז מה הסיפור שלך? תבין לבד שאתה לא מתאים. יש צדיקים, יש קדושים, שעליהם כתוב בספרים הנפלאים על הצדיקים, כתוב, כל ספר על צדיק מתחיל פחות או יותר במילים הבאות. כבר מנעוריו ראו עליו שהוא צדיק. איזה חיזוק זה נותן, נכון? הרב יצחק קוטנר כותב שזה רעה חולה, ככה הוא קורא לזה, רעה חולה השתרשה במחוזותינו, שמתארים את הצדיקים, מתארים אותם כיצורים מושלמים, שלא עברו בחיים שום משבר. מתארים רק את הסך הכל של ההצלחות שלהם, ואת ההתעלות שלהם. זוכר שקראתי ספר על אחד מסכני חסידי ברסלב, רבי יצחק בנדר, זכרונו לברכה. לא... מדברים עכשיו לפני 100 שנה, לפני 20 שנה. הוא היה בסיביר, רצו להוציא אותו להורג. לילה לפני שהוציאו אותו להורג, ועוד חבר שלו, בסוף לא הוציאו אותו להורג, היה לו נס, אבל לילה לפני, אז היה לו דיון סוער עם החבר שלו, האם עדיף ללמוד בלילה הזה, או להגיד תהילים, או לקום חצות. משהו בסגנון הזה. איזה מעודד זה, נכון? אני גם אם לא הורגים אותי, אז אין לי את הדיון הזה. לא, אני בסדר. אז כבר מנעוריי ראו עליי שאני לא יוצלח. ואני לא נועדתי לגדולות, ואין לי סיכוי בשום תחום. וככה התחלתי את הקריירה שלי. ועכשיו אני פותח ספר על צדיקים, ואני רואה שכבר הוא לא אהב לשחק עם ילדים, אף פעם. נתנו לו כסף לקנות ממתקים, הוא נתן את זה לצדקה. נכון? כל הספרים זה ככה. אז עכשיו, מה הקשר ביני לבינו? שום קשר. הוא נולד צדיק, והמשיך צדיק, וגמור צדיק, ואני נולדתי איך שנולדתי, אז אני בטח גם אגמור ככה. איך? מה הקשר ביני לבינו? איפה נקודת המפגש? וכשאני נכנס לעבודת השומר, טוב, בוא נגיד שזה רבי עקיבא התחיל בגיל 40, לא נורא, אז אני אתחיל בגיל 20. יש לי פור. נתקדם, אני אעשה, אני אלמד. טוב, עובר יום, עובר שנה. אז מה אני אומר לעצמי? תראה, זה מאוד יפה. אבל באמת אתה לא רבי עקיבא, ואתה גם לא הסוליה של רבי עקיבא. שמע, לא כל אחד מתאים לזה, איך תהיה אפסנאי? מה אתה שם מנסה עכשיו להעמיד פנים שאתה הולך להיות עובד השם? עזוב, תהיה בן אדם רגיל, תקתק את התפילות, תעשה את המצוות שלך, תהיה יהודי פשוט. אני יהודי פשוט, פעם היו לי חלומות להיות עובד השם, זה לא בשבילי, זה בשביל אלה שכתבו עליהם את הספרים, של כבר מנעוריו ראו עליו שהוא צדיק. לא, זה לא, עליי לא כתבו ספרים כאלה וגם לא יכתבו. וגם לא רבי עקיבא שבגיל 40 הוא התחיל. זה כנראה לא בשבילי. בא רבי נחמן ואומר, תראה כל הסרט הזה, אתה רואה מה אתה עובר? תדע לך, זה בדיוק, זה בול, התקבלת. מה התקבלתי? מה קורה לי? רציתי להתקדם, רציתי להשתנות, רציתי להשתפר. לא רק שאני לא משתפר, אני נהיה יותר גרוע. אני מסתכל על עצמי, אני רואה את האמת. מה אתה מספר לי סיפורים? מה אתה מבטיח לי הבטחות? הרי אני רואה שמרחיקים אותי, ואני רואה שמרחיקים אותי מלמעלה, לא רוצים אותי. אני מתפלל, אני לא נענה. כמה להתפלל? יום, שנה, שנתיים. אני נשאר אותו, לא רוצה להגיד את זה, איך זה, מה אני. אותו דבר, אני לא הגעתי לשום מקום. אז די, זה לא בשבילי. רבי נחמן אומר, לא, זה בסדר, זה המבחן, זה רק הרגשה. תסתכלו מה הוא אומר. הדרך... שמראים לו התרחקות ונדמה לו זה לא באמת אנחנו אומר תראה ככה זה עובד זה מה שתראה וזה מה שתרגיש יש פה כמה דברים. מה אתה רואה, מה אתה מרגיש ומה באמת. מה תראה שמרחיקים אותך? מה תרגיש שמרחיקים אותך מלמעלה? אתה מרגיש ככה? אוקיי, בסדר, אתה בדרך. טוב, אז מה האמת? זה מה שאני מרגיש, זה לא באמת, זה רק מה שאני מרגיש. הרי בן אדם יכול להרגיש דברים שזה לא אמת. הוא יכול לראות דברים שזה לא אמת. ככה זה נראה לו. אבל רבי נחמן אומר, לא, זה לא אמת. טוב, אז תגיד לי, אז מה האמת? הוא באמת? עכשיו רבי נחמן אומר, אני אגיד לך את האמת. והאמת הזאת היא מאוד משונה. כי רבי נחמן לא אומר כאן, תראה, אל תתייאש מזה, זה נכון, זה אמת, שאתה באמת גרוע, עובדה, רואים את המציאות. אבל מה, תחזיק מעמד, בסוף זה רק מבחן כזה, בסוף אתה תתקבל, ואז תתחיל באמת להיות בן אדם רציני. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, כל מה שאתה מרגיש זה פשוט לא נכון, פשוט לא נכון. ברגע שרצית, התקבלת, אתה כבר בסיפור, רק עכשיו המבחן הוא שלא תברח. אתה רואה מה שאתה מרגיש? אתה רואה מה שאתה רואה? זה מה שנדמה לך? זה לא האמת. אז מה האמת? הוא באמת. כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. באמת, אם נדייק במילים האלה, זה פשוט עזות פנים שאין למעלה ממנה להגיד את זה. באמת, אתה יודע מה האמת? לא שהאמת היא באמת, זה לא נורא, זה רק מבחן, זה יעבור, יהיה בסדר. זה לא האמת. באמת, כל ההתרחקות, כל ההתרחקות, הכל, 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 הוא רק כולו התקרבות. מה? מה, אני לא... מה אתה מדבר איתי? אני לא רואה מה עובר עליי? מה אתה מספר לי סיפורים? אני רואה שאני נכשל. אני רואה שאני לא בכיוון. אני רואה שאני לא משתנה, אני לא מתקדם. אני רואה שאני נהיה יותר גרוע. מה אתה אומר לי? לא, להפך. תראה כמה התקדמת, נו באמת. על מה אתה מדבר? איפה התקדמתי? איך התקדמתי? כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. נהדר? המצב נהדר? כמה שנהיה יותר גרוע, יגיד לי, אתה יותר טוב, יותר טוב, התקדמת. מצוין. אז בואו ניקח רגע את הצד ההפוך, את הצד השני של המטבע. אם כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, אז אפשר להגיד הפוך. כל ההתקרבות הוא רק כולו התרחקות. בואו נגיד שהיה הולך לשיטתי. מה זה נקרא לשיטתי? שאני הועלתי בטובי להתחיל לעבוד את השם. אז אני עכשיו ניגש להתפלל 18, ואני אומר לעצמי, תקשיב, אתה עכשיו הולך להתפלל ברצינות, כמו עובדי השם. מה זה אומר? כל מילה, אתה חושב עליה, מתרכז בה, מתאמץ, לחשוב על מה שאתה אומר. מצוין. נו, אז מה לפי דעתנו זה התקרבות? שזה ילך לי. בסדר, לא בפעם הראשונה. אחרי חודש, חודשיים של מאמצים, אני כבר אהיה בקטע הזה, וכמו כל הצדיקים, אני אהיה כולי בדבקות כזאת שאפילו מהבית יישרף, אני לא יודע. אז זה התקרבות לפי דעתי. אמר לי פעם איזה חבר, אמר לי, אתה יודע, אם חס ושלום, היינו פעם אחת מתפללים 18 בכוונה, אתה יודע איזה אסון זה היה? חשבתי שלא שמעתי טוב מה שהוא אומר. אמרתי לו, מה? אמר לי, לא, כן, שמעת טוב. אם חס ושלום, פעם אחת היינו מתפללים 18 בכוונה, אתה יודע איזה אסון זה היה? אמרתי לו, לא מבין מה אתה רוצה. בוא נסביר לך, תראה, מאוד פשוט. אתה מתפלל 18 בכוונה. כל התפילה, פעם אחת, מההתחלה ועד הסוף, חשבת מילה מילה. מה שכתוב, חשבת על זה. אתה יודע מה יקרה בסוף התפילה? אמרתי לו, מה יקרה? אמר לי, אתה תפתח את העיניים, תסתכל סביבך, ותראה חבורה של כלומניקים. חבורה של אנשים שלא מבינים בכלל מה זה תפילה. תראה איך הם נראים, תראה איזה פרצוף יש להם. תראה, אתה כבר... סגרו את הבית כנסת, אתה עוד מתפלל. אין כמוך צדיק! כולם מסביב אפסים. הנה, תראה, תסתכל. אתה החלטת לשמור את הפה, ומרגע שהחלטת, כמו גדול, פשוט לא הוצאת מילה אחת רעה נגד אף אחד. אז כל מי שמדבר עם החבר שלו על איזה משהו טיפה לו בכיוון, אתה ישר מסתכל עליו כמו איזה נץ שתכף יורד עליו. איך? מה זה הדיבורים האלה? זאת אומרת, שאם היה הולך לך והיית ישר עולה על הגל בכל תחום שאתה רוצה, אתה פשוט היית הופך להיות מפלצת. היית מתמלא בגאווה מטורפת, ולא היית יכול לשלוט בזה. והיית בטוח שאתה יותר טוב מכולם, בלי ספק, עובדה, הנה, בבקשה. האדם מחליט, משתנה, מה הסיפור? מה כל הבעיה הזאת? אתם מכירים את הרבנים האלה? מה, אתם לא, מה הבעיה? עשו תשובה. אין בעיה, אין בעיה, יש לי כזה, כפתורים כזה, פק, הנה, עשיתי תשובה. מה הבעיה? הנה, זאת אומרת, ומי שאומר את זה, הוא כאילו אומר על עצמו, בצניעות, בלי מילים. מה? כאילו, תראו אותי, מה? הנה, אני קמתי יום אחד, וזהו, הפסקתי לעשן, הפסקתי לחוס, הפסקתי לדבר לשון הרע, התחלתי ללמוד, התחלתי להתפלל, מה הבעיה? רק תחליטו, תפסיקו, זה, זה. ונחמן אומר, זה לא עובד ככה. ואם זה היה עובד ככה, אתה היית מתרחק מהקדוש ברוך הוא, כי אתה היית בעצמך חושב שאתה הקדוש ברוך הוא. היית כל כך מלא מעצמך. נו, אז מה הבעיה? קצת נחזיק טובה לעצמי. לא, זה לא נקרא להחזיק טובה לעצמך, זה נקרא גאווה. מה הבעיה בגאווה? הגמרא המסכת סוטה אומרת שגאווה זה לאו דאורייתא, ויש שם רשימה ארוכה של דברים שאף אחד לא היה רוצה ליפול בהם. כל המתגאה הוא בעל מום, כאילו בעל העריות כולן, ממש נחמד, ובנה במה והקריב עליה קורבן לעבודה זרה, ואין אפרו ננער לתחיית המתים, וחבילות, חבילות של מה עשיתי? סך הכל, מה סך הכל? סך הכל סילקת את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. עשית הכל רק בלעדיו. משהו קטן, לא נורא. עשית הכל בשלמות חוץ מאשר להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, כי הרי אתה עשית את כל זה. זה המצב שהיה יכול לקרות אם ההתקרבות הייתה לשיטתנו. הנה, אני החלטתי ועשיתי. אפילו תשובה. אדם אומר, אני אעשה תשובה. גם בזה יש כוחי ועוצם ידי. הגמרא אומרת, זה לא עובד ככה. בכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אתה לא יכול. אז רגע, אז אין לי בחירה? יש לך בחירה, אבל אתה חייב לבקש עזרה. כי אם אתה חושב שזה הכל רק אתה עושה, אתה ממש לא בכיוון. אז זאת הייתה ההתקרבות שהיא כולה התרחקות. כל המתקליסטים האלה בעבודת השם, שהנה, ומה הבעיה? מה הבעיה? טוב, אין בעיה. אז אם הוא באמת יצליח כמו שהוא חושב, הוא באמת רחוק מאוד מאוד, כי הוא פשוט מלא בעצמו. רבי נחמן אומר, ההתרחקות. כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. בוא אני אסביר לך. כי למה אתה רוצה להתקרב? אם היינו רוצים להתקרב לסעיפים של הצלחה, בוא נראה כמה ניצחתי את היצר, כמה התגברתי על כעס, כמה למדתי, כמה התפללתי, מגילת ציונים. אם עבודת השם זה מגילת ציונים, אז היה אפשר למדוד את זה לפי מה אתה עושה. הנה, תעשה וי, עשית את זה, זה, עשית, זה, עשית, זה, עשית, זה, עשית. אבל זה לא עבודת השם. עבודת השם זה את מי אתה עובד, למי אתה משועבד, את מי אתה משרת, בזה שאתה נוטה ידיים בבוקר או גומר את השס, לא משנה. או מתאפק מלכעוס, את מי אתה משרת, את מי אתה עובד. אז אם אני התחלתי איזשהו תהליך, ניסיתי ואני מרגיש שנכשלתי, ולא הולך לי, ומרחיקים אותי, וזה לא כמו שאני חשבתי. אז כל ההתרחקות שאני מרגיש, היא בעצם התקרבות למה? התקרבות לעבדות. התקרבות לשירות. אתה הרי רצית לשרת ביחידה קרבית. ביחידה הקרבית הזאת, מה שעושים זה רק ממלאים פקודות. אז נותנים לך פקודות שאתה לא יכול למלא. בוא נראה מה אתה עושה. אם אתה קם והולך, אז מה רצית להגיד? אני פה רוצה לחלק פקודות. או שאני רוצה להצליח פה להיות מקום ראשון. אבל אם אתה אומר, טוב, ניסיתי, אני אנסה עוד פעם, אז מה אתה מראה? שאתה באמת רוצה למלא פקודות. אז לא הלך, נסה עוד פעם. אז אני לא אגמור את השס, אבל ליטול ידיים בבוקר אני יכול? אז אני לא אגיד 3 פעמים כל תהילים, אבל להגיד פרק אני יכול? כן, אבל זה, מה זה משנה? לא, מה זה משנה? זה מה שאתה יכול? תתרום. כן, אבל זה לא מה? זה לא רציני. כלומר, אני לא במרכז, אז זה לא שווה לי. לא שווה לי. אז אתה עובד את עצמך, להתראות. נכשלת במבחן. דווקא כשלא הולך לי, כמו שאני רוצה, ואני ממשיך, זה סימן שאני רוצה לעבוד את השם. באמת. כי באמת זה דבר שלא ימחאו לי כפיים. דוד המלך אומר בתהילים, הן אמת חפצת בטוחות. רבי נחמן מסביר ככה, שהקדוש ברוך הוא שואל את הבן אדם, הן אמת חפצת? אתה באמת רוצה את האמת? בטוחות, תביא ערבונות, תוכיח, איך אני יודע שאתה רוצה את האמת? אולי אתה רוצה רק משרה, אולי אתה רוצה רק כבוד, אולי אתה רוצה רק כסף, מי אמר שאתה רוצה את האמת? אני אבחן אותך, בטוחות, תביא לי בטוחות. אומר רבי נחמן, מה הבטוחות? הזמן שעבר ולא קיבלת שום מינוי, שום משרה, שום כבוד, שום מחיאות כפיים, שום הרגשות של התעלות והתרוממות הנפש, לא קיבלת שום דבר. ואז אתה בעצם נשאר עם הרגשה, מה יצא לי מזה? הזמן הזה שאתה מרגיש את זה, ואתה חושב שלך לא יצא כלום, ואתה ממשיך, זה מוכיח שאתה רוצה לשרת את המלך ולא את עצמך. זה מה שזה מוכיח. הגמרא מספרת על ירובעם בן נבט, שהתואר שמתלווה אליו הוא מאוד מאוד לא נעים ולא מחמיא. אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. באמת, לא עלינו כזה מין תואר. הוא היה אדם גדול. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא אליו ואמר לו, חזור בך. זאת אומרת שהאדם הזה היה בדרגה כזאת שהוא היה יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע באיזושהי צורה, כמו נביא או כמו בת קול או כמו רוח הקודש, אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ככה הגמרא אומרת. חזור בך ונתן לך הבטחה. חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. עסקה משתלמת, לא? תחזור בתשובה, מבטיח לך, אני ואתה ומשיח ביחד. יפה, לא? אמר לו ירובעם, מי בראש? מה זה מי בראש? כלומר, הקדוש ברוך הוא ודאי בראש, מה נעשה? אין ברירה. אבל יש פה שני בני אדם, נכון? יש פה שתי נשמות, בן ישי וירובעם. אז צריך להיות ברור, מי בראש? אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, אז הוא אמר לו מי בראש? אני ואתה ובן ישי. הוא אמר לו שהוא לפני משיח. אם ירובעם היה חוזר בתשובה, היה יכול להיות לפני משיח, יותר גדול ממשיח, הם בכלל לא יכולים להבין מה הכוונה. איך אפשר להיות לפני משיח? אבל מאחר שהוא שאל, אז הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה אחרת. בן ישי בראש. נו, לא נורא, מקום שני, יפה, נכון? משיח מקום ראשון, בסדר, זה משיח. אני מקום שני. אין בכל העולם אף אחד קרוב לקדוש ברוך הוא כמוני. רק יש עוד אחד, בסדר, משיח, בסדר, סביר. משיח לקח מקום ראשון, אני לקחתי מקום שני. סביר, נכון סביר? אני הייתי לוקח את זה. אמר ירובעם, אם ככה, לא מתאים לי, לא רוצה. וזהו, וזה נגמר. כשלומדים את הגמרא הזאת, כשאני למדתי את הגמרא הזאת, אז אחד הדברים שאלתי את עצמי, הדבר הראשון שעלה בדעתי, מה, הוא לא נורמלי? ואדם משוגע לגמרי. ככה אתה מאבד את הכל בגלל מה? בגלל שזה לא מקום ראשון? איזה שטויות אלה. אבל אחר כך חשבתי על הכלל הידוע שיש לנו, שהרי אין כזה דבר בעולם שחזל יבוא ויספרו לי משהו שהנושא שלו זה משוגעים. אז שהנושא שלו זה אנשים שמה לי ולהם. הרי כל מה שהם אומרים לי, הם אומרים עליי, הם מדברים עליי. אז מה, בוא נראה מה רוצים להגיד לי על עצמי. אז אם זה בשבילי הגמרא הזאת, כמו כל גמרא, כמו כל דבר של חז"ל, אז הם רוצים להגיד לי על עצמי דבר מאוד מאוד מפחיד. תדע לך, אדוני היקר, הגיבור בסיפור הזה זה לא איזה משוגע, זה אתה. גם אתה יכול להגיד את זה. נו, באמת, אני בחיים לא אגיד כזה דבר. כן, אתה בטוח? בוא נבדוק. כמה פעמים היינו במצב שיש איזושהי סוג של תחרות בעניין מסוים, תורה, עבודת עמידות, תפילה, ואני רואה שאני לא מקום ראשון. יש אחד שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לעקוף אותו. ואז אני אומר לעצמי, טוב, אז עזוב, למה? אם אדם מסתכל על עצמו, הוא ימצא את הדבר הזה. הוא ימצא תחומים שבהם הוא רואה מישהו שהוא טוב ממנו, וזה גורם לו להגיד, אז אם ככה, למה להתאמץ? הנה, בבקשה, יש לך גם כן איזה ירובעם קטן, שלא רוצה להיות מקום שני, רק מקום ראשון. אז תדע לך שזה לא משנה איזה מקום אתה, אם אתה משרת, משרת בחיים לא שואל, איפה אני בסולם של הדירוג? איזה ציון קיבלתי? מה זאת אומרת? לנקות השירותים? אני אנקה. מה הבעיה? צריך לעשות משהו? אני אעשה. יש בזה כבוד, אין בזה כבוד, מה זה משנה? ואם אדם מסתכל ככה על המציאות, אז כל דבר נהיה אצלו עבודת השם. זאת אומרת, אני כעסן, אני לא הצלחתי להתגבר על הכעס. עברו 10 שנים שאני מתפלל על זה, ואני ציפיתי שאני אפסיק לכעוס. לדוגמה. ואני מסתכל על עצמי במבט נוקב, אני מגלה שכשהתחלתי את העבודה על הכעס, אז הייתי מאוד כעסן, והיה לי פתיל קצר, מי שהיה מעצבן אותי, הייתי ישר נכנס בו. והיום, אחרי 10 שנים של עבודה, מישהו מעצבן אותי, אני גם ישר נכנס בו. אבל זה כואב לי. יפה. מה יפה? מה יפה? לא הגעתי לכלום. הגעת להרבה. כואב לך? התאפקת חצי שנייה? התאפקת פעם אחת ממאה? זה עבודת השם. זה כשאתה תגמור את הקדנציה שלך בעולם הזה, ייקחו אותך כמו סמרטוט רצפה, ישחטו אותך, זה מה שיתפתף משם. זה מה שישאר ממך. הרגעים שבהם עשית משהו שזהו רצון הבורא, ועשית את זה לא בגלל כבוד, אלא בגלל שזהו רצון הבורא, ואף אחד לא ימחא לך כפיים על זה. רבי נחמן אומר בתורה רש פי ב' שאדם צריך לעודד את עצמו בנקודות הטובות שלו. למה הוא אומר בנקודות הטובות והוא לא אומר בדברים הטובים? כי בדברים הטובים, בדברים גדולים, אז כשאדם הוא שמח בזה, נכנס בזה גם העניין של להראות. זה כבר לא כל כך לשם שמיים. אבל כשהוא עושה משהו שאף אחד לא יודע, ואף אחד לא רואה, ואף אחד לא ימחא כפיים, משהו קטן, שום דבר. מישהו שאל אותי ברחוב, תגיד, איך מגיעים לרחוב האצל? הוא אומר, הנה שם ימינה. אני בכלל יכול לספר למישהו, אתה יודע מה עשיתי היום? תשמע איזה סיפור. ניסים ונפלאות. אחד מפלאי בראשית, מישהו שאל אותי, איך מגיעים לרחוב האצל? עשיתי לו ככה. אתה קולט? הבנת לאן הגעתי? מדהים, אה? מה, אני כל היום לא נרגע מזה. בחיים לא תשמעו סיפור כזה. למה? בסדר, מה אתה... או שמישהו יבוא, אגיד, אתה יודע? אני היום קמתי בבוקר, לקח לי הרבה זמן עד שקמתי, ובסופו של דבר הסתכלתי על היום שלי, ופתחתי את הגמרא, אבל האמת, היה לי כל כך קשה, לא בא לי ללמוד, סגרתי אותה. מישהו בחיים תשמעו מן הסיפור כזה? לא תשמעו. אבל יכול להיות שזה יותר עבודת השם מאשר אחד שבאותו יום עשה סיום על השס, או שעשה סיום על איזה מסכת. כי אני מודד דברים לפי כמויות וגודל ורושם, אבל ההוא שרק פתח והוא כולו שבור לב, אבל למה הוא פתח? אף אחד לא ימחא לו כפיים. הוא פתח כי הוא יודע שזה רצון השם. והוא סגר כי יש לו יצר הרע, אבל הוא פתח. זה עבודת השם בוודאי, בוודאות, בלי סימני שאלה. אז דווקא בתחומים שנדמה לי שנכשלתי ולא הגעתי למה שחשבתי, או לא בקצב, או לא בצורה שחשבתי, ואני ממשיך לעשות את זה, למה אני ממשיך? למה אני ממשיך לנסות? כי אני רוצה לעבוד את השם. אז כשרבי נחמן אומר לא להתייאש, הבן אדם לא מתייאש, מה הוא מוכיח בזה? שהוא רוצה את השם. כי בן אדם שמתייאש, הוא בעצם אומר, זה לא בשבילי. למה? כי אני לא מצליח. זאת אומרת, אם אני מצליח, שווה לי. אם אני לא מצליח, לא שווה לי. הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. פשוט מאוד. כשבן אדם מתייאש, זה בגלל גאווה. חשבתי שאני אהיה כזה וכזה. אני רואה שאני לא, אז בשביל מה? מה זה בשביל מה? בשביל השם. לא, חשבתי שאני אהיה קדוש, אני רואה שהעיניים שלי רצות לכל מקום. אז בשביל מה לנסות לשמור את העיניים? מה זאת אומרת בשביל מה? כי פעם אחת שתשמור את העיניים, זה יהיה מצווה, זה יהיה זכות, זה יהיה פחות טומאה בעולם. כן, אבל מה? אבל זה כלום. למה זה כלום? זה לא כלום. עכשיו עבדת את השם. חשבתי שאם אני כל יום מתפלל את כל התפילות בדבקות נוראה, אז יצא מני משהו, אבל אני בכלל לא יודע אם התפללתי מנחה או לא התפללתי, לא זוכר בכלל מה קורה איתי. אז מה הטעם עכשיו שאני לא יודע אם התפללתי או לא בכלל עכשיו? מה הטעם? אז כבר ערבית אני גם מתפלל אותו דבר, ושחרית גם אותו דבר. או באמצע התפילה אני בעצם נזכר שאני מתפלל. אז מה הטעם עכשיו להתחיל לחשוב על מה שאני מתפלל? יאללה, בוא נתקתק את זה עד הסוף. אני מיואש. למה? כי אני לא צדיק גדול. למה? כל התפילה, פתאום עצרת ואמרת, רגע, אני עכשיו מול השם. כן, אבל איפה הייתי עד עכשיו? אז רגע, אני לא צדיק גדול. לא, תהיה צדיק קטן. אז אל תהיה צדיק בכלל. תהיה עבד השם. אתה יודע מה זה עבד השם? עבד השם זה לא אחד שהוא בגן עדן, מושלם, מלאכים שרים סביבו, כולו מידות טובות, כולו מאיר, כולו זורח, הכל נהדר, הילדים צוחצחים, האישה מחייכת, השולחן שבת מלא אורות, המלאכים קופצים סביבו, זה לא עבד השם, זה דמיונות. עבד השם זה בתוך הגיהנום שלך, אתה עושה מה שאתה יכול בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש שאתה רחוק? הנה עכשיו התקבלת, התקרבת, כי אתה באמת עושה לשם שמיים. עם אחד שהכל הולך לו, איפה העבדות פה? עם אחד שרב עם אשתו ורב עם הילדים והסתבך עם הכל, ולמרות הכל הוא יושב לשולחן, זה עבד השם. שמעתי סיפור נפלא של הרב גודלבסקי, שמעתי את זה ממש ממנו, שהיה לו תלמיד בביתר, שסיפר לו את הסיפור הזה. התלמיד הזה היה לו עלינו כעסן, אבל כעסן ברמות גבוהות. כל דבר הכי קטן, פרק את הבית. צרחות, צעקות, עצבים, משהו קשה, צו קשה. במיוחד, שיא ההצלחה שלו בתחום היה בליל הסדר. זה מתאים, נכון? הילדים וזה, אז אחד לא אמר משהו בכיוון, בום, נגמר הכל. עכשיו הוא בן אדם ששומר מצוות, והוא רוצה להתקרב לשם, זה מאוד כאב לו, ומאוד חרה לו העניין הזה. אז הוא החליט, יום אחד הוא החליט, עלה לסדר הבא, אין מצב שאני כועס. חודש לפני ליל הסדר, כל יום כמה שעות, תהילים, תחנונים, השם, השם, תרחם עליי, לא רוצה, לא רוצה. יפה, נכון? באמת. בא הביתה, ליל הסדר התחיל ככה קצת רגוע, אז פתאום איזה ילד אמר איזה משהו לא במקום, לא יודע, נפלה איזה צלחת, והוא בום, זהו. מה זה, זה, זה? הוא כל כך התייאש מעצמו, הוריד את החליפה, אמר לכולם להתראות, הלך למיטה, אמר להם, נגמר, אין יעדות, אין ליל הסדר, אין כלום. אם אחרי כזה מעמד, זה מה שיוצא לי, גמרנו, שלום. כולם, הילדים, מצטערים, האישה, מה קורה, מה עושים? אין מה לעשות, זהו. וחצי שעה, שעה, בן אדם לא יוצא מהמיטה. בא אליו הילד שלו הקטן, אמר לו, אבא, הרי אתה לקחת אותי לשיעורים של הרב גודלבסקי, והוא היה אומר בשיעורים שאסור להתייאש. אמר לו, תעזוב אותי. אמר לו, אבל אבא, אתה לקחת אותי לשיעורים האלה. אז למה לקחת אותי לשיעורים האלה, אם אתה לא מאמין בזה? ילד קטן, זה נוגע ללב. אז האבא אמר לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, תקום, תעשה ליל הסדר. קם, עשה ליל הסדר. כמובן, חמוץ, למדי. לא, זה ליל הסדר מלא אורות. טוב. אבל הוא עשה. ואז אשתו חלמה חלום, והוא סיפר את זה לבעלה, הוא סיפר את זה לרב גודלבסקי, אפילו שזה רק חלום, ולכאורה דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, אבל בהקשר הזה זה סיפור שכדאי לספר, שבחלום, בלילה, בא מישהו ואמר לה, תראי, באתי להודיע לך משמיים, בעלך, נגזר עליו להיות כעסן, ושום דבר לא יעזור. זה שהוא כעס וזה שהוא לא יתגבר על הכעס, זה אין מה לעשות. וגם אין טענות עליו. באמת אין לו בחירה בנקודה הזאת. אבל תדעי לך, זה שהוא קם מהמיטה מהמצב הזה ועשה את ליל הסדר כמו שהוא עשה, תדעי לך, הדבר הזה עשה רעש נורא בכל העולמות והמתקת הדינים על כל עם ישראל. השתבח שמו. אז אמנם זה חלום, אבל זאת האמת של עבודת השם. עבודת השם זה לא האורות והצלצולים שאנחנו מדמיינים, שהבנתי והרגשתי ונפתח לי והלך לי, לא. עבודת השם זה כשאני מרגיש שאני מתרחק, ואני לא בכיוון, ולא נפתח לי, ולא הולך לי, ושמה בתוך הגיהנום, אני עושה איזה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. אני לא מתייאש, אני לא מוותר, אני אומר, טוב, אני אף על פי כן, בוא נראה מה אני יכול לעשות עכשיו. אני יכול לעשות משהו? לא, עזוב, בשביל מה? מה זה בשביל מה? בשביל הכבוד? לא, בשביל הקדוש ברוך הוא? כן. בוא נראה מה אתה יכול לעשות. ככה מתחילים, וזה הסוד הגדול שרבי נחמן מגלה לנו, בעזרת השם, שנזכה להיות עבדים אמיתיים לקדוש ברוך הוא. מי שמעוניין, יש לנו פה בחוץ דוכן עם ספרים שלי על החגים ועל סיפורי מעשיות של רבי נחמן, עוד הרבה דברים, ודיסקים של שיעורים, גם דברים לילדים, אז אתם מוזמנים לראות בחוץ, שיהיה לנו בעזרת השם שנה טובה ונפלאה לכל עם ישראל.